אנחנו מתחילים בעצם בנושא הנבואה, ואני היום מה שאנחנו נדגיש יותר יהיה את מעמד הר סיני, ובעצם על פרק למד א' כרגע לא נתעכב, אנחנו נחזור אליו, אני מבטיח שנחזור אליו, על פרק, סליחה, למד ב' לא נתעכב, אני מבטיח שנחזור אליו הפרק שבו הוא מחלק את שלושת התפיסות בנבואה לשלוש, אנחנו נחזור אליו, נדבר עליו מאוד מאוד ברצינות בהמשך, ככל שהתווספו לנו פרקי נבואה, יותר ויותר נבין מה הרמב״ם רוצה בפרקי הנבואה שלו. היום, בגלל שבתוך הפרקים שלנו נמצא פרק מעמד הר סיני, וזה כמעט המקום היחידי שמעמד הר סיני יוזכר בספר, יהיה עוד מקום אחד בפרק למדת בהתחלה, ועוד טיפ-טיפה, יהיה עוד קצת, אז אנחנו נדבר על זה. צריך לחשוב בדיוק איך לעשות את העניין, מה נעשה בשבועות הקרובים, כי בעצם אין לנו כל כך הרבה, נכון? בעצם אין לנו כמעט כלום עד סוף הזמן הזה, אז מחשוב מה לעשות. כל מי שקורא את פרקי מעמד הר סיני יכול לחוש מיד שהרמב״ם משחק איתנו קצת, נכון? זה די ברור בתוך הפרקים. דבר ראשון, בסוף פרק ל"ב אומר הרמב״ם כך: אבל מעמד הר סיני, אף על פי שהיו כולם רואים את האש הגדולה ושומעים את הקולות המבילים המפחידים על דרך הנס, לא השיג דרגת הנבואה למי שראוי, וגם לפי דירוג. זאת אומרת, לא כולם היו נביאים במעמד הר סיני, לא כולם השיגו את הנבואה. נגיד, יהודים פשוטים כמוני בטח, מה הם השיגו? אומר הרמב"ם, מה הם שמעו? שמעו את פרטכניקה, את הבלגן שהיה סביב העניין, את ה... מה?
כל הברה.
לא, פה זה אפילו לא כל הברה. בסוף פרק למד ב' הוא אומר, נראה ככה, שמי שכולם ראו את האש הגדולה, ושמעו קולות מבהילים מפחידים על דרך הנס, זה לא הקול שהוא ידבר עליו בפרק למד ג', הוא מדגיש את זה גם בפרק למד ג' עצמו, אלא מה? ראינו, שמענו קולות שופר, ברקים, היה מאוד מאוד מפחיד. זה מה ששמעו הרבה אנשים. היו אנשים שמה הם שמרו? קיבלו נבואה. אבל ברמה שלהם, היו כאלה שקיבלו נבואה יותר גדולה, נבואה יותר גדולה ונבואה יותר גדולה. אז בפרק למדבט כתוב, הכל לפי הדרגה. שוב פעם, אני מדגיש, זה כל כך הכל לפי הדרגה בפרק למד ב', נכון? שנראה שמי שלא נביא, יהודים שלא היו נביאים, לא קיבלו בכלל, בכלל, בכלל נבואה במעמד הר סיני, נכון? נכון? פרק למד ג', זה כבר ברור שזה לא כך, נכון? פרק למד ג', הרמב"ם אומנם ישחק איתנו משחקים לאורך כל הפרק, זאת אומרת, הוא יגיד בהתחלה שככה אולי, ואז הוא יביא, זה יביא הרבה מאוד סברות, מה בדיוק היה שם מעמד הר סיני, ודבר אחד ברור, מה קורה בפרק למד ג', כולם שמעו משהו שברור שהוא שייך לאיזה שטח? לשטח הנבואי. ברור שכולם שמעו משהו ששייך לשטח הנבואי.
איפה הרמב"ם היה שם את עצמו?
איפה היה שם, איזה מדרגה הייתה לו? אחת השאלות המעניינות שכתבו עליה לא מעט חוקרים, זה האם הרמב"ם התנבא או לא. זאת אומרת, האם הייתה לו נבואה, מה שהוא תפס כנבואה או לא, היא שאלה יפה. גם אם הוא חשב שלא, ודאי חשב שהרבה מאוד אנשים היום אין להם נבואה, בגלל מצב הדור והעולם, מה היה קורה אם הוא היה בדור של מעמד הר סיני, לא יודע. אבל במקום שבו הוא נמצא, הוא היה מקבל את הדברים. אז קודם כל זו סתירה מאוד גדולה, נכון? בין סוף פרק למד ב' לפרק למד ג' זו סתירה, סתירה כאילו שמונחת מראש. הרמב"ם אומר, תשמעו, אומר הערה על מעמד הר סיני, ואז אומר, הואיל ונתגלגל לנו, זכרון מעמד הר סיני, נעיר על מה שנראה מן הכתובים, כאילו יצא לי במקרה פה, אז אני אעיר פה על העניינים, הוא רק אומר פסקה אחת לפני זה, שכל עניינה הוא להגיד, שכל מה שהוא יגיד פרק למד ג' הוא אומר הפוך עכשיו בפסקה הקצרה הזאת. קודם כל, זו שאלה מה לעשות עם הסתירה הזאת. איפה? ברור, הכל הזה, האם הוא אומר אותו שוב במפורש? ברור שהם שומעים קול מהקדוש ברוך הוא.
נגיד אחרת. פרק למד ג' גם אני לא אשתמש כרגע במילה נבואה, מילה נבואה באמת תהיה פה טריקית, אני לא בטוח שזה יהיה נבואה, במובן הרגיל, עוד מעט שנסביר, ברור שמה שהם שומעים הוא לא רק, כשהיית שואל יהודי בסוף מעמד הר סיני, מה היה, הוא לא היה אומר, ראיתי אש ושמעתי קולות מפחידים רק, לא היה אומר, קלטתי גם משהו מאת השם, נכון? פרק למד ב' נשמע שלא. דבר שני, פרק למד ג' עצמו, יש הרבה מאוד הסברים בתוך הפרק מה היה. בואו תעזרו לי, בואו נלקט את ההסברים. דבר ראשון, בתחילת הפרק הוא אומר לנו שהדיבור היה למשה לבדו, והוא זה שירד לשיקולי הר ומודיע לבני אדם מה ששמע. אז מה הם שמעו? מה הם כן שמעו? הם שמעו את הקול העצום בלי חילוק מילים, נכון? ככה הרמב"ם מציע בהצעה אחת.
בפרק למד ג' בהתחלה הוא מציע שעם ישראל שומע קול ללא חילוק מילים. ואז מה משה עושה? משה מפרש להם. זאת אומרת, מה הם שומעים?
צורך העניין, מה?
שופר.
לא נראה שזה קול שופר, אבל
לא, מבחינת איך זה
מבוטא הדברים? כתוב קול גדול ולא יסף. יש גם קול שופר. רמב"ם בהמשך אומר, נכון? וכל מקום שתמצא שנשמע קולות רבים, כמו שאמר, וכל העם רואים את הקולות, אינו אלא קול שופר, הוא רעמים וחיוצא בהם. זאת אומרת, קול שופר, רמב"ם מבין, הוא קול צדדי למעמד הר סיני. בסדר? לא הקול שעליו הוא מדבר פה. קול שהוא מדבר פה זה איזה קול גדול, הקול של הנבואה של משה, כאילו לצורך העניין אני שומע שמישהו מדבר שאחיינים שלי מדברים ליד אמא שלי שתהיה בריאה אז היא יודעת שהם דיברו משהו ואז היא אומרת שי, מה הם אמרו? מה הם אמרו? מדברים נורא מהר אז נשמע כמו משהו כזה סליחה על ה... נכון זה, אני שמע פה כל הסיפור בסדר, זה בסדר מה שאני עושה כאילו שמענו את הכל אנו קול גדול לא שמענו איך זה מתחלק למילים ומשה רבינו בא ואומר לנו, תשמעו, הקדוש ברוך הוא אמר, ככה וככה וככה. אחר כך, ממשיך הרמב״ם ואומר, זה אחד. דבר שני, זה שעם ישראל שמע שתי דיברות ראשונות, נכון? ומשה את שאר הדיברות אמר לנו. ככה מציעה הרמב״ם בהמשך, נכון? אלא שיש להם גם אמרה שנאמרה במדרשות מקומות מספר, והיא גם בתלמוד, והוא אמרה, מנוחי ולא אמפי הגבורה שמרום. כבתם שהם הגיעו אלינו כמו שהגיעו למשה רבינו. אולי עוד רגע נסביר על זה יותר. וזה הכל ששמענו. אחר כך עם ישראל אמר, אל ידבר איתנו אלוהים פן עמות. ולכן הקדוש ברוך הוא ניגש הוא, אמורה מכל ילוד, קיבל את הדיברות אחת אחת. טוב, נהדר. עכשיו תדע עוד משהו, עוד דבר, שגם הקול הזה ששמענו, לא היה כמו אצל משה. נכון? זה, אני מסכם, נכון? סכמתי בסדר? פחות או יותר את הדברים. כל הדברים האלה ביחד הם יוצרים קצת בלבול. נכון? א', זה סותר את פרק למד ב'. שהכל לפי דרגה, כל לפי דרגה גם אומר, היו כאלה שראו רק דברים חיצוניים, כמו אש וקולו. זה קודם כל פרק למד ב' סותר, פרק למד ג' דבר שני, פרק למד ג' עצמו, נראה שהרמב״ם מתקדם ככה באיטיות, בין כל ללא חילוק מילים לבין משה שמפרש להם, שתי דיברות ושמונה דיברות, גם הקול הזה לא היה בדיוק כמו הקול המגיע למשה, מה הוא בדיוק רוצה כאן? זאת אומרת, מה המטרה של הרמב״ם בפרק הזה? מה בדיוק קורה פה? במשנה תורה, הרמב״ם מתאר שוב פעם את מעמד הר סיני, בהלכות יסודי התורה, הוא אומר משהו טיפה שונה, בהלכות יסודי התורה קצת עוזרים לנו להבין חלק מהמטרה של מעמד הר סיני, אומר לנו הרמב״ם שמשה רבינו, פרק ח' לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, כי המאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אז איך אנחנו יודעים? במה האמינו בו במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר,
ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו. היינו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. טוב, אז זו הצעה של משנה תורה, טיפה שונה, נכון?
מה שמענו? מה עם ישראל שומע?
מה?
אולי את הכל, אבל אנחנו לא שומעים אותם, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, נכון? אלא אנחנו אומרים, שומעים, משה, לך אמור להם. ומה אנחנו שומעים בעצם? שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. הדבר ראשון, שנראה לי שמעמד הר סיני, וזה ברור ברמב"ם, כל מי שקורא הלכות יסודי התורה, ברור שאחד הדברים המשמעותיים שהרמב"ם תפס במעמד הר סיני, שמעמד הר סיני הוא יסוד האמונה בתורת משה. בניגוד לאותות ומופתים, כל מיני דברים אחרים שעליהם אפשר להתווכח, יש דבר אחד שאין לנו עליו ויכוח, והוא אמונת תורת משה. איך אנחנו יודעים את אמונת תורת משה? כי בניגוד לכל מיני דברים שאפשר לשמוע מבחוץ, את מעמד הר סיני גם אנחנו שמענו. היינו שם, אומר הרמב"ם בהמשך, נמצא אלו ששולח להם הם העדים על נבואתו שהיא אמת. הוא נותן דוגמה לשני עדים, נכון? לשני עדים, כשאני שומע את העד השני מתאר את מה שאני ראיתי, אני לא מאמין לו מדיני עדות, אלא מדיני מה? גם אני ראיתי. מי שישמע מבחוץ צריך להאמין לי. אבל מי שראה יחד איתי, מאמין לי למה? כי גם הוא ראה אותו דבר. ככה גם אנחנו שמענו אותו דבר שמשה שמע. כיוון ששמענו אותו דבר, אז במשנה תורה זה יתואר בזה שאנחנו שומעים. צריך, אני כרגע רוצה לטעון שהכל פה הולך לאותו כיוון. אבל עוד מעט נראה את ההבדלים ואת מה זה מוסיף. קודם כל יש דבר ראשון שהוא דבר ברור. אני רוצה, אגב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה מה שאני הולך לטעון כרגע. אולי בהמשך עוד יהיה הזדמנויות שבהם אני אנסה להוכיח אותו. אבל הרמב״ם חשב, רס"ג בכל מיני מקומות מבסס את התורה על העובדה שהיא נראית נורא הגיונית. זה אחד הביסוסים הגדולים. למשל, אם יבוא נביא והתנבא בשם עבודה זרה, יגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לכו תעבדו עבודה זרה. שואל רס"ג, למה לא נאמין לו? הוא מתנבא, הוא מביא אותות ומופתים, למה לא נאמין לו? אומר רס"ג, מה? כי זה מטובש. זה ממש ממש לא סביר הטענה. זאת אומרת, אם יבוא נביא ויגיד לנו, תשמעו, אני מתנבא בשם השם, שבחוץ כרגע יש שמש ירוקה, נצא החוץ ואני אראה איזה, אז אני אגיד, מה אני אעשה? כאילו, הוא עשה אותו מופתים, אבל הוא מבלבל בשכל. אותו דבר, אם יבוא נביא ויגיד לנו בסוף, הולכת לעבוד עבודה זרה, כיוון שהטענה שלו כל כך מטופשת, לכן לא נאמין לה. ככה טוען רס"ג. הרמב״ם, לא, ליבו לא שם, הוא לא נמצא במקום הזה, הוא אומר, הסיבה שלא נאמין לעובדי עבודה, כשאומרים לנו לעבוד עבודה זרה אצל נביא, זה כי לא האותות והמופתים הם הסיבה שאנחנו מאמינים לנביא, ולא כל סיבה אחרת, יש רק סיבה אחת שבגללה אנחנו מאמינים לנביא, והיא מעמד הר סיני והתורה. כיוון שהיה מעמד הר סיני והתורה בהקשר הזה, לכן ברור לנו שזה אמיתי, וכיוון שמשה אמר לנו, כך מסביר הרמב״ם, שנביא שמתנבא בשם עבודה זרה לא סומכים עליו, לכן אנחנו לא סומכים עליו. זאת אומרת, הרמב״ם החליף, בלא מעט מקומות, זו שורה לא קטנה של מקומות, הרמב״ם הרי שהכיר את רס"ג, החליף נימוק של רס"ג, שהוא הנימוק שזה הגיוני וזה שכלי, ונימוק אחר, שמה הוא? הייתה התגלות. הרמב״ם, נימוק ההתגלות, הוא נימוק שדרכו הוא מנמק הרבה מאוד דברים. הייתה התגלות בהר סיני. זה נימוק להרבה מאוד דברים, הוא נצטרך עם הזמן להבין למה זה נימוק ולמה זה לא, אבל נימוק ללא מעט נושאים נמצא במעמד הר סיני. בסדר, המשפט הזה שאני אומר עכשיו, לחלק מהאנשים אולי שמעתי פעם מוזר, אנחנו רגילים, כרגלנו, התחנכנו הרבה מאוד שנים, שהרמב״ם הוא הרציונליסט, שהכל יהיה בו לפי השכל, אבל זה כמובן לא נכון. הרמב״ם היה יהודי, אנחנו עוד נראה למה זה כן נכון, למה הרציונליות את עצמו הרבה מקום, מה תדאגו, אבל הרמב״ם יהודי שאחד הדברים שהוא ביסס באומתנו, בתפיסת העולם שלה בצורה מאוד מאוד חזקה, הוא את חשיבות ההתגלות. ומעמד הר סיני הוא הנקודה, אין נקודה בלתה של התגלות. הוא נקודת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. לכן, אם אני ארצה לבוא ולהגיד מה אנחנו שמענו כאילו במעמד הר סיני בהקשר הזה,
הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר איתנו במעמד הר סיני, אלא מה המטרה? שמה נדע? שמה שמשה אומר הוא נכון, זו המטרה, כאילו של מעמד הר סיני. אז ברור שמה שאנחנו שמענו היה, משה, משה, אלך אמור להם כך. או שאנחנו שמענו את הכל, גילינו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. אבל מה לא גילינו? זה לא היה חשוב לצורך העניין כרגע שנשמע מה הוא בדיוק אומר לו, נכון? לא זה מה שהיה צריך. מה שהיה צריך זה שאנחנו כולנו נוכל לשמוע, עמדנו מעמד הר סיני, ומה שמענו? שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. לא שמענו את זה באותות ומופתים, בעובדה שהיה אשם וברקים, וזה עדיין שייך הכל לעולם האותות ומופתים, אלא משהו מחוויית נבואתו של משה רבנו, אם אפשר לקרוא לזה כך, משהו מהדבר הזה, כל עם ישראל שמע. שמענו שמשה מתנבא. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. שמענו את הנבואה הזאת קורה. זה דבר ראשון. עד כאן, זה עדיין לא מסביר את כל הפרק, אז נותן נקודה ראשונה. נקודה ראשונה שהיא החשיבות של מעמד הר סיני, שיש כל הזמן פער בינינו לבין משה. האמת היא אפילו באיזשהו מקום, חלק ממעמד הר סיני נועד להגיד לנו, יש פער ביניכם לבין משה. משה רבנו איתו אני מדבר פה אל פה אדבר בו, איתכם אני לא הולך לדבר באותה מידה פה אל פה מעכשיו, אבל אני מאוד רוצה שתדעו, הקדוש ברוך הוא, שאני מדבר איתו, כדי שתאמינו, שתהיו כמו שני עדים שראו את אותו דבר. ולכן נצרב בתודעתנו בצורה עמוקה וברורה, ללא ספק, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, מה זה כבר שייך למעלתו של משה? אני ממשיך הלאה, ברשותכם.
כן. לכאורה זה, בכל מה שזכור לי, ולא מצמצם את ההבדל בין היהדות לבין האסלאם. ניתן מדברים שהיהדות זה הבדל של כל עם ישראל, כל, והאסלאם זה כזה רק מוחמד. ואילו פה זה ישמע גם, כל עם ישראל רק את משה.
הדבר שכל עם ישראל ראה, הוא ראה שנבואה כמו שהיא אמיתית. בניגוד לצורך העניין באסלאם, שבו לא ראינו את זה אף פעם. זה אחת הנקודות. הכוח של משה הוא שהוא יכול לפנות לכל עם ישראל. אז אנחנו נדייק את העניין הזה. כן. האם יכול להיות שמשה מרמה אותם לצורך העניין? יכול להיות שאת זה הם לא יודעים. אבל ברור להם, את הנקודה שהיא, עוד רגע נסביר למה היא נקודה באמת מאוד קשה, באמת מאוד קשה, ברור להם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. שם נמצא הספק הגדול. האם הדבר הזה אפשרי? האם הקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם משה במובן הזה? עוד מעט אנחנו נבין את זה יותר עמוק. יותר עמוק כי ברור שחלק מהם היו נביאים, נכון? ברור שחלק היו נביאים. עם ישראל תמיד היו נביאים. למה בכל זאת היה להם קשה עם נבואת משה? עוד מעט אנחנו נבין. למה נבואת משה היא דבר מאוד מאוד קשה בהקשר הזה? או לפחות מתן תורה כרגע, אחרי זה נדבר על נבואת משה באופן יותר כללי. אבל הרמב"ם ממשיך וזורק לנו רמזים. הרמז הבא מאוד משמעותי הוא החילוק בין שתי הדיברות הראשונות לשמונת הדיברות, זה מחזיר אותנו כמובן ישר, בשיעור הקודם, על חטא אדם הראשון, החלוקה בין שני הדברים, עם ישראל שומע רק את שתי הדיברות הראשונות. למה? בשתי הדיברות הראשונות, אומר לנו הרמב״ם, אין הפרש בין נביא ללא נביא. גם אדם שאין לו טיפת נבואה בדמו, יכול לדעת את אנוכי ולא יהיה. למה? כי זה עניין, עניין בשכל. זהו הבנה בשכל. עוד לא הסברנו מה זה נבואה, אז קשה להבין מה המשפט הזה הוא הגיוני ופשוט. אבל את אנוכי ולא יהיה, כל בן אדם מסוגל להבין, להגיע לשיא ההבנה באנוכי ולא יהיה. ולכן עם ישראל שומע את שתי הדיברות הראשונות, במובן מסוים לשאלה אם הוא שומע נבואה, זה טיפה הופך את זה לזה, הוא לא שומע בדיוק נבואה לצורך העניין, אלא הוא שומע את אנוכי ולא יהיה. זה הדבר שעם ישראל שומע. והוא לא שומע את שמונת הדיברות האחרות. עכשיו, איך, אם אני הייתי רוצה להשמיע לכולם פה את אנוכי ולא יהיה, מה הייתי צריך לעשות עכשיו? אם הייתי אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר רציתי חומר את מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, האם אתם יודעים את אנוכי ולא יהיה? תשובה היא ברורה, שלא. למה? כי רעיון שכלי. מה הכוונה שתדעו את אנוכי ולא יהיה? ושלא יהיה הפרש ביניכם לבין משה רבינו בעניין הזה? מה הכוונה? לא ששמעתם את המילים. לשמוע את המילים זה מה שעושים לנשים ולקטנים, כך אומר הרמב״ם בכל מיני מקומות. כאלה שלא יודעים, אז תגיד להם את זה, שיכירו. אבל למי שמסוגל לדעת, מה הכוונה לדעת אנוכי ולא יהיה? מה הם צריכים לעשות עכשיו? אנחנו צריכים עכשיו לעשות סדרת שיעורי פילוסופיה. היינו מלמדים, הרמב"ם עצמו כבר עשה את זה, לימד את זה בתחילה, חלק שני ממורה נבוכים, שעליו דילגנו, נתן הוכחות למציאות האל, וגם הסביר בפרקים ארוכים מה הכוונה לא להגשים, מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה דורש המון לימוד והמון הבנה. דבר מאוד מאוד לא קל. היום לא הייתי מלמד את זה, הייתי מלמד דברים אחרים. שמה שהם יעשו זה יבססו את ההבנה של מציאות האל, ואת ההבנה של שלילת כל העולם מהאל. זה המון המון לימוד. עכשיו אני שואל לרגע, מה היה שם מעמד הר סיני? אני מנסה להבין. ואת משה עמד והסביר להם. עכשיו כשהוא עמד והסביר, במחילה, נראה לי שאם עכשיו הייתי אומר, רבותיי, בוא נעשה לשחזר את העניין הזה פה, הייתי מסביר את מה שכתוב בתחילת חלק שני במורה נבוכים, יש כאן חבורה יחסית אינטליגנטית, לא כולם פה היו מסיימים כשהם אומרים הבנו לגמרי. בטח לא ברמות ההפנמה שהרמב״ם דורש, הרמב״ם חושב שהאנוכי ולא יהיה, הוא משימת החיים של האדם. לכל חייו, וזה הבן אדם עסוק, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה לא איזה, זה לא שעה סמינר פה, ולא רק שהוא לא שעה, לא כולם יכולים. יש אנשים, כולכם, לא עלינו, שהם, זה לא נעים להגיד, הם לא מספיק חכמים, אתם אולי יכולו לקלוט מזה חלק, אבל אם יהיו מסוגלים לקלוט את הכל, התשובה היא שלא, אז מה היה שם? מה קרה? מה קרה במעמד הר סיני? אם הרמב״ם היה אומר הפוך, שכולם שמעו לא תרצח, לא תנאב, לא תגנוב, הייתי מבין. מה הייתי מבין? את לא תרצח, אתם מבינים? אם אני אגיד פה לא לרצוח, כולם מבינים מה הכוונה, נכון? עדיין מבינים מה הכוונה. אין פה איזה משמעות מסתרת מאחורי זה. אפשר אולי עוד טיפ-טיפה להרחיב כמה מילים. אבל את לא תרצח, דברים במציאות, בני אדם נורמליים, מבינים. לא צריך להיות חכם נורא גדול. תנוחי ולא יהיה מה צריך להיות. שמה, אם הייתי מדמיין איפה יהיה הפער בין משה רבינו לבין עם ישראל, הייתי חושב שהוא יהיה הפוך, נכון? שמשה רבינו יקלוט את אנוכי ולא יהיה, ועם ישראל יקלוט את כל שאר הדברים. לא תרצח, לא תנח, זה משמו. לא ישמו, כמו משה, את אנוכי ולא יהיה. אם הייתי צריך להאמר לפני הפרק הזה, איפה ההבדל הגדול שיש? מה משה רבינו השיג שעם ישראל לא השיג? הייתי אומר, משה רבנו את ההשגות הרוחניות השיג אחרת לגמרי, את המצוות המעשיות, מצוות מעשיות, נכון? משפט שכולנו מכירים, כולנו ברור שמצוות מעשיות זה לכל עם ישראל שווה ושווה, כולם חייבים לו ולא תרצח אותו דבר. אנוכי ולא יהיה, זה גם ברור לכולם, ברור גם לרמב״ם, שאנוכי ולא יהיה, שם יהיה פערים מאוד מאוד גדולים בין אנשים, גם אנשים צדיקים וטובים, מה לעשות? יהיה אנשים שיקלטו מהר, ואנשים שקולטים לאט, אנשים שכל החיים שלהם לא יעזור להם, דברים מאוד 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 ברמה מאוד מורכבת, הם לא יבינו. אנשים שזה הולך להם יותר בקלות, יהיה פערים, ולא תרצח את פערים. לא תרצח, כבד תביך ואת אמך, אני מצפה שכל יהודי יעשה, נכון? אז נכון שזה משהו נורא משונה. מה היה שם? מה הרמב"ם מתכוון? שאנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, ודווקא שמה עם ישראל שמה. על פניו, שאלה גדולה, ראיתי אותה גם נשאלת בכמה מקומות, לא מצאתי לה תשובות טובות, עד ש... פעם אחת באחת משיחותיי עם הרב בלס, אתם מכירים את הרב בלס? הרב בלס יהודי מנווה צוף, יש לו גם ספר על מורה נבוכים, שיצא לי לא מעט לדבר איתו על הספר, על מורה נבוכים, כמה פעמים בטלפון, והפעמים הראשונות שלמדתי הייתי מתקשר אליו הרבה. אני פעם, אולי בהזדמנות, אני אגיד מה אני מאוד אוהב ומה שהוא עושה, ומה אני, איפה דרכי שונה. אבל הוא נתן לי רעיון נהדר, לדעתי הוא פתר את הפרק, הוא פתר את הפרק בתשומת לב גדולה שהייתה לו למשפט מדהים שהרמב"ם אומר תוך כדי. הרמב"ם אומר תוך כדי את המשפט הבא. אני מבין, אני לא בטוח ב-100% שאתה צודק. להבין שהשם אמר, מי זה השם הזה? להבין שאסור לרצוח. אני מבין, זאת אומרת, צריך את זה כהשגה ראשונית. יכול להיות, למרות שברור לרמב״ם. מה זה הכי בסיסי? הרמב״ם יחשוב, אנחנו נראה את זה בהמשך ברמב״ם, שכשילד גדל, או כולנו, צורך העניין, תנוחים ולא יהיה לא מבינים. אנחנו מבינים בחלקים. את לא תרצח, אנחנו מבינים, רגע שנייה. מה, לא, את ההבנה שמהדבר הגדול הזה יצא לא תרצח, את זה אנחנו מבינים, עוד שאנחנו כבר לא מבינים עדיין את הדבר הגדול הזה, שמשהו חסר לנו. אבל אני אגיד אפילו אחרת, אני מבין אולי למה גם את לא תרצח, אני לא יכולה להבין. אבל איך הם הבינו את אנוכי ולא יהיה? מה הכוונה שלא היה פער בינם לגבי משה רבינו? ככל שנתקדם בספר אנחנו נבין, 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 נבין באופן מאוד ברור. שלהבין את אנוכי, השם אלוקיך, השם הוצאתיך מארץ מצרים, זאת אומרת להבין את המציאות להוכחת האלוה על בוריה, ולהבין את לא יהיה, שזה אולי יותר חזק, את כל תארי השלילה, שם הרמב"ם יגיד את זה במפורש בחלק א', בפרקי התארים, הפער בין אדם לאדם הוא פער מטורף. זה העבודה של כל החיים. כל החיים זה מה שבן אדם עושה עוד ועוד. עד כדי כך שיש מחלוקת נורא גדולה בין פרשני הרמב"ם, אם הוא חשב שזה אפשרי בכלל, שזה בכלל לא אפשרי ולא מתחיל. זה איזו משימה כזאת שתמיד אנחנו רק מתקרבים אליה ולא באמת נוגעים בה. מה הכוונה שהם הבינו כמו משה רבינו? השאלה היא, גם אם נוריד את הצד השני ונגיד שלא תרצח, עדיין אפשר להבין למה הם לא הבינו. כן. דבר ראשון, שני דברים. דבר ראשון, לא. אנחנו נראה. נבואה היא לא מתנה מהקדוש ברוך הוא. בכלל. שנייה, א', הנבואה היא לא מתנה. ובית הרמב"ם פה אומר, כאילו רוצה להגיד, בזה כיוון שאין הפרש בין הנביא ללא נביא, לכן הם הבינו. זאת אומרת, אפילו אם הייתי משתמש במילה נבואה, כמו זה בדיוק מה שהרמב"ם כאילו מנסה להגיד, הם לא קיבלו את זה בנבואה. את זה הם קיבלו במקום אחר. אז מה המקום אחר שממנו הם קיבלו? הרמב"ם משתמש פה במדרש מאוד מפתיע. ממש מפתיע. הוא כבר הזכירו חכמים. אני, בלמי שיש את הרב קפח בעמוד ריש מם ג' באמצע העמודה הימנית. הוא כבר הזכירו חכמים את זה. את העובדה שהיה כאן קול גדול, שהם שמעו פעם אחת בלבד. והסמיכו לאומרו, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. נחזור אולי גם למשפט הזה. וביארו בתחילת מדרש חזית שהם לא שמעו קול אחר מאיתו להתעלם. ולשון הגדורה קול גדול ולא יסף. המשיך הרמב"ם. הוא אומר ככה, בעקבות הקול הזה הרמה שנזכר מפחדה מן הדבר והראתה מעצומה. כמו שנאמר בדבריהם, אתם אומרים, הרמנו השם ואתה למה נמות, קרב אתה ושמע. אני טיפה מדלג. לעמוד הבא, לעמודה הבאה. אבל כל השם, כלומר, הכל הנברא אשר ממנו הובן הדיבור, לא שמעו כי אם פעם אחת מבד, כל הזמן חוזר על זה, זה היה חד פעמי. כפי האמור בתורה, הוא כמו שביארו חכמים במקום שהאורותיכי עליו, והוא הכל אשר יצאה נשמתן בשומעו, והוסבו בו שתי הדיברות הראשונות. המשפט הזה הוא משפט מדהים. המשפט הזה הוא ממש, מה הרמב"ם תוקע את המדרש הזה? שהוא הכל אשר יצאה נשמתם בשומרו. אבל, המשפט הזה פותר את כל הבעיה, כמובן כולה. כיוון שמעמד הר סיני הוא באמת מעמד ייחודי, חד פעמי, קורה בו נס. נס באמת חורג מהטבע. הרמב"ם ברור שהוא ראה את מעמד הר סיני כרגע ניסי יוצא דופן, לגמרי. כמובן, בגלל זה גם לא יהיה עוד פעם. לא יהיה עוד פעם, אל תדאגו. לא יקרה שוב. ופעם אחת, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, זה שהוא הוציא את נשמתם בדברו, זה מה שקרה. זאת אומרת, הם לא היו לגמרי בחיים, אם אפשר להגיד את זה כך. הם לא היו מחוברים לגוף, לעולם, הם היו רק הנשמה או הנפש, עכשיו הרמב"ם קורא לזה בתוך המקום האחר, והם קיבלו ושמעו מהקדוש ברוך הוא את אנוכי ולא יהיה, בלי המגבלות שדיברנו עליהם מקודם. הסיבה שהיה לוקח לי מלא זמן ללמד אתכם פה, תנוחי ולא יהיה, ושלא בטוח שכולם יהיו קולטים, היא בגלל העובדה, זה לוקח הרבה זמן לאנשים שיש להם גוף, והם בכוח ובפועל, וגם בגלל העובדה שהכוח, הגוף לכל מיני אנשים פה, מונע את יכולת ההבנה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל במעמד הר סיני, זה שהוא הופך אותם לרגע אחד, לשכליים לחלוטין. הם לפתע, לשנייה, לגמרי, לגמרי, לגמרי שכליים, ללא גוף. כיוון שהם שכליים ללא גוף, מה הם דומים? תנוחי ולא יהיה. למי הם דומים כשהם שכליים ואין להם גוף? מי מזכירים לנו? מי היה שכלי ולא היה לו גוף, במובן הזה? זאת אומרת, לא קלט לפחות את כל הדברים שקשורים לעולם הגוף. אדם הראשון, עם ישראל במעמד הר סיני, נמצאים באותה מדרגה ממש שנמצא אדם הראשון. אומר הרמב״ם, בחלק ב' פרק למד, המדרש הבא, הוא מזכיר, לקראת סוף הדברים שלו, זה אחד הסיבות שאני נהנה להתחיל מהפרקים האלה, כי אנחנו מתחילים מהצד המאוד דתי של הרמב״ם, ולאט לאט נפליג משם לצדדים הקשים יותר, כל מיני מובנים. אומר הרמב״ם כך, פרק למד עמוד ריש למד זין בעמודה השמאלית, ועוד מן האמרות הנפלאות אשר פשוטן בתכלית הזרות, ואם הבנת פרקי מאמר זה כפי שראוי להבינם, תתפלא על חוכמת המשל הזה ותאומו למציאות. והוא אומרם, מי שבא נחש של חווה הטיל בזוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, גוי שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתם, וקלקל גם את זה. אני רוצה להגיד מילה אחת למדרשי חז"ל, וחוזר רגע להערה שיש לי על הרב בלס מנת מנו המון, באמת יהודי מדהים בקריאת מורן בוחים. אחד הדברים שקשה לי קצת עם מה שהוא עושה, זה שבהמון מקומות הוא מביא הרבה מדרשי חז"ל, הוא אומר, הנה, המדרש הזה, לפי הרמב״ם צריך לפרש אותו כך, ולכן דעת הרמב״ם היא כזאת וכזאת. וגם אחרים, אחרים עושים את זה מהכיוון השני, ועם כל מיני פסוקים שהרמב״ם לא פירש, שהרמב״ם אומר, כל הפסוקים שנאמרו בעניין זה, הם בלשון כזאת, ומביאים שלושה פסוקים שהם לא כאלה, ומתחילים לבנות תילי תילים, אני נראה לי שזה דבר לא הוגן כלפי הרמב״ם. אני מוכן להשתמש במדרשי חז"ל שאני דן ברמב״ם, בתנאי אחד. בלי התנאי הזה, המדרש הוא, אני לא מדבר עליו, אין לי קושייה מהמדרש, אין לי סייעתא מהמדרש, הם לא מעניינים אותי שאני עומד מורה נבוכים, התנאי הוא שהרמב״ם מזכיר אותך. שהרמב״ם מזכיר, לפעמים הוא ממש מפרש, ולפעמים הוא רק רומז, תשתמש בו. אם הרמב״ם רומז לי ואומר תשתמש במדרש, מבחינתי זה מדרש שצריך לחשוב עליו ולזה. כל מדרש אחר, שמופיע בכל מיני מקומות, מדרש לפני, מדרש אחרי, כמה מילים, מבחינתי הוא, ספקולציות לעשות ברמב״ם. אתם מבינים את ההבדל? אם הרמב״ם רמז, כנראה שהוא מצא משהו במדרש הזה שאומר לו. אומר לנו הרמב״ם, עם ישראל שהגיעו למעמד הר סיני, פסקה זוהמת הנחש מהם. הם מתקנים את חטא אדם הראשון, והם נמצאים באותו מעמד, באותו מקום, לפני חטא אדם הראשון. הם שכליים לגמרי. זה המקום שבו הם נמצאים. הם בשכל לחלוטין. האם זה טוב להיות במקום של אדם הראשון? זה טוב ורע. למה זה טוב ורע? טוב ורע כמובן. זה אמת ושקר, זה לא טוב ורע. אבל יש בזה צד טוב, אין בזה צד רע. זה טוב כי זה באמת נהדר להיות במקום הזה שמשיג. אבל זה רע כי כבר היינו. שהאדם הראשון והמעמד שלו הוא מעמד כזה שמה קורה נפלים ממנו. חטא הנחש יבוא, עוד רגע הוא יגיע. אבל לעם ישראל יש משהו אחר שהוא משנה פה את התמונה לגמרי. ואותו אין לאדם הראשון. והוא מה? מקבלים עוד 8 דברות ממשה. זה ההבדל הגדול בין המקום של חטא אדם הראשון, הוא התיקון האמיתי לחטא אדם הראשון. מקבלים חוץ משתי הדברות האלה שבו הם כאילו במעמד של אדם הראשון, מקבלים עוד 8 דיברות. מה זאת אומרת הם מקבלים עוד 8 דיברות? עם ישראל, שהם מקבלים את העוד 8 דיברות, הם בעצם מקבלים איזושהי התייחסות מתוך המקום שבו הם נמצאים השכלי על המציאות. כל רגע אני אנסה להסביר את הנקודה הזאת ברשותכם, אבל לפני זה אני רק רוצה לחזור לכל הדוגמאות של הרמב״ם. עם ישראל שומע קול, אבל אפילו באנוכי השם אלוקיך, הם יודעים את זה, אבל אין להם חיתוך דיבור. את חיתוך הדיבור של אנוכי השם אלוקיך, אפילו את של אנוכי השם אלוקיך, הם שומעים ממשה רבינו. נכון? ככה מסביר לנו הרמב״ם. למה הם שומעים את זה ממשה רבינו, ואין להם חיתוך של דיבור? מה? ומה שהם קלטו, הם קלטו את אנוכי השם אלוקיך. חיתוך של דיבור שייך למציאות שבה שלנו. שבה מדברים, שבו מסבירים דבר אחרי דבר, רעיון אחרי רעיון. עולם הדיבור הוא עולם ששייך לחלקים הנמוכים יותר של השכל, נכון? השכל המדבר, השכל ששייך לחומר, השכל שמנהיג את החומר כבר. את חלק הזה אין לעם ישראל, אותו הם לא יודעים לעשות. הם כאילו קלטו את אנוכי השם לוקחה, כי כל אחד, כפעם אחת, איזשהו קול גדול אחד, אחד דיבר אלוקים, זה מה שהם קלטו, הם לא מסוגלים לחתוך אותו לדיבור. אין להם את הכישרון הזה שיש למשה רבנו, לחתוך אותו גם לדיבור, להסביר אותו בתוך עולם מציאותי. הם לא מסוגלים לדעת את שמונה הדיברות האחרות. הם יודעים שיש שמונה דיברות אחרות, הם שמעו שמשה שומע עוד משהו, אבל הם לא מסוגלים לקלוט אותם. הם, הכל, גם כשהם שומעים אותו, הוא לא בהיר כמו שהוא, רגע שנייה, כמו שהוא אצל משה. זה לא מגיע לאותה רמת בהירות שיש למשה, כי משה רבנו נמצא במקום אחר לגבי הקול הזה. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, מה שאנחנו שמענו זה קול אחד, אבל שמענו שהקול הזה נחלק לשתיים. מה זאת אומרת שמענו שהקול הזה נחלק לשתיים? שמענו שחוץ מאשר העובדה הברורה של אנוכי ולא יהיה כאיזה רעיון, לא מציאותי, שאנחנו קולטים אותו בלי גוף, אנחנו שומעים שהקול הזה הולך מה לקרות לו, ובסוף יפעל בעולם. זה מה שברור לנו. עם ישראל ניגש למשה ואומר לו, אנחנו לא רוצים לשמוע הלאה. למה אנחנו לא רוצים לשמוע הלאה? כי אם נשמע הלאה, מה יקרה לנו? אנחנו נמות. אי אפשר לשמוע בחיים את לא תרצח ככה. להיות מחוץ לגוף ולשמוע אמירה כמו לא תרצח, לא תנאף, קבל את אביך ואת אמך, לא שייך. למה לא שייך? כי במקום שבו אני מחוץ לגוף, אני יכול לקלוט אנוכי, השם לוקח ואת לא יהיה, עם ישראל רוצה להיות בעולם, להיות בחיים, עוד רגע נדבר על זה, ולכן הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא, דרך משה, תעשה את זה אתה, אנחנו לא. ופתרון אחרון לשאלה הזאת, למה שמרו לפי דרגה? איך זה מסתדר זה שהם שמרו לפי דרגה, וזה שהם כולם שמרו? תלוי על איזה מצב אנחנו מדברים. בחייהם בגוף, בחיים הגופנים של עם ישראל, הרגילים, שלהם הם חוזרים, חיים מעמד הר סיני, לכולם נשאר איזה רושם, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, נשאר להם משהו מהמעמד שבו הם היו מחוץ לגוף, אבל גם קרה במקביל משהו בתוך העולם. מה קרה בתוך העולם? תלוי במקום שלהם, בתוך העולם. מי שהיה קצת נביא, התנבא קצת, מי שהיה לגמרי לא נביא, כל מה שהוא ראה בפועל, בעיני הבשר שלו, בעולם הגופני שלו, הנורמלי, שעליו אנחנו רגילים לדבר, הוא ראה באמת רק קולות וברקים ורעמים, וזהו, רק את החוויה החיצונית. פרק למדבט מתאר את מעמד הר סיני, בלי מימד הנס של יצאה נשמתה, שגם הוא היה קיים במקביל, פרק למדגים מנסה לתאר את יצאה נשמתה. היה שאלות, נכון?
כן.
את השניים הראשונים הם שמעו קול בלי חיתוך מילים, את השמונה האחרים בכלל לא שומעים. את השמונה האחרים בכלל לא שומעים. זה משהו שהוא אלוקים מדבר ישר עם משה. נכון?
הבנתי,
אני חושב
את
השניים
הראשונים שמעו, ואת השאר, אז הם כאילו שמעו הקול בלי חיתוך
מילים. לא, שוב פעם. בשתיים הראשונים, אפילו את השתיים הראשונים שומעים בלי חיתוך, והם יודעים על קיומם, כאילו שלוש שמונה, אבל הם לא שומעים אותם בכלל. כן.
לא
יכול להסביר
את
הפער
בין
החיתוך,
מה
הוא עושה
בחיתוך של המילים?
החיתוך של המילים הוא היכולת, אם אני ארצה אחר כך, עם ישראל, אני, סליחה שאני זה, בסדר? אני עובר עכשיו למילים עוד יותר לרום במיסטיות. לעם ישראל, אחרי מעמד הר סיני, יש איזושהי נקודה פנימית שקיימת להם. פנימית שקיימת אצלם, לא במודע. אם מישהו יבוא ויגיד להם, רגע, רגע, היית מעמד הר סיני, תסביר לי עכשיו את אנוכי ולא יהיה. אתה יכול לתת לי עכשיו, תן לי את ההוכחה הפילוסופית הפשוטה למציאות אלוהים. תן לי איזו הוכחה אונטולוגית, או הוכחה מהקוסמוס, תן לי איזושהי הוכחה קוסמולוגית, אחת מהם. מה יגיד לו אותו יהודי? מסתכל, ויגיד לו, אונטולוגית, קוסמולוגית, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני, מילים שאני לא מבין, אני לא מכיר, לא יודע בכלל מה הם אומרות. זה מה שהוא יגיד לו, זאת אומרת, בחיתוך מילים. אבל האם הוא מכיר באיזשהו מקום בפנים את אנוכי ולא יהיה באופן ודאי, שכלי? התשובה היא שכן. כי הוא היה במעמד הר סיני. ואת הוא מכיר את זה, אין לו חיתוך מילים בשביל זה. אין לו את היכולת להסביר. זה איזושהי טענה, כרגע שאני טוען מאוד מאוד כאילו לא רמבמיסטית. הרמב"ם יגיד שאנוכי ולא יהיה הוא משהו, ואני את הטענות הלא רמבמיסטיות אני אשתדל מאוד 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 לבסס גם שבוע הבא. לנסות להראות שהרמב"ם חושב שיש כאן, יש רובד, רובד ההתגלות שהוא מלווה את עם ישראל, הוא רובד כאילו לא נתפס בינינו, הוא מאוד שונה ממורה נבוכים. מה שיהיה בהרבה מאוד חלקים אחרים שמורה נבוכים, הוא חשוב. הוא חלק מההתגלגלות של עם ישראל החוצה. נצטרך לשאול למה זה טוב שזה קרה, למה זה בריא שזה קרה, למה הקדוש ברוך הוא פתאום מתערב בעולם ועשה דבר כזה משונה בתוך המציאות. אבל פתאום נוצרו האנשים שמה שיש להם הוא את אנוכי ולא יהיה בצורה, כמעט הייתי אומר, לא מודע. אני המילה הסגולה עומדת לי על קצה הלשון, ואני עושה כל מאמץ פה להסתובב סביבה ולא להגיד אותה, כי אני חושב שהיא לא מדויקת בהקשר הזה. אבל יש כאן הרבה מאוד אנשים שיש להם באופן פנימי עמוק ידיעה של אנוכי ולא יהיה, אבל אין לה אותם בחיתוך דיבור. הם לא שמעו אותה כך, ולכן הם גם לא שמעו אותו באותו קול כמו משה רבנו. הם לא שומעים אותו באותו קול, הקול שהגיע אליו הוא לא הקול שהגיע אליהם, זה קול מסוד אחר לחלוטין בהקשר הזה. ופה נדמה לי, כן? בהתחלה הוא אומר שכן, הגיע כמו משה רבנו, אבל עד בסוף הוא כאילו חוזר בו ואומר, דע לך שגם הקול הזה שהגיע אליהם מרש מ"ג במודעה השנייה באמצע, דע כי גם זה הקול לא הייתה דרגתם בו שווה לדרגת משה רבנו. כן, כי זה לא יגיע... מה? ש? לא, בהתחלה הוא אמר חיתוך דיבור. בהתחלה, היה בהתחלה את הרעיון של חיתוך דיבור, בסוף היה רעיון שהכל הוא לא אותו קול. אבל אני רוצה להסביר את כולם בהקשר הזה. באותו הקשר, כי מנסים לטעון את אותה טענה. כן.
כאילו
משה
רבנו זה לא
סקרה של
נבואה,
מה שקרה של נבואה היא
נבואה משוררת,
אלא
משהו אחר
לגמרי. משהו אחר לגמרי. נדבר על זה, נדבר על נבואת משה, אבל כבר אנחנו יכולים ללמוד משהו אחד. נראה לי שהוא החידוש העצום. החידוש העצום לעומת חטא אדם הראשון, החידוש העצום של נבואת משה רבנו, הוא הדבר שמשנה פה את התמונה לחלוטין, ואת השאלה הזאת להבין אותה לעומק ייקח לנו הרבה מאוד זמן, אבל מה שלפתע קורה, זה שיש כאן משהו שהמימד שלו הוא מימד שכלי, נמצא באנוכי ולא יהיה, יש כאן בן אדם אחד שקוראים לו משה רבינו, שבתוך המימד השכלי הזה, מסוגל להגיד משפטים, שבאופן פשוט מה היינו אומרים עליהם? שהם לא שייכים למימד השכלי. הוא לא אומר מתוך המימד השכלי שלו רק את אנוכי ולא יהיה, לא זה הדבר שאותו הוא מחדש, אלא הוא מחדש מתוך המימד השכלי שלו את לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך. זאת אומרת, אם נחזור לחלוקה בין מפורסמות לשכליות, איפה החידוש של משה רבינו? במפורסמות, כך אומר פה הרמב״ם, נכון? מה שמשה רבנו שומע ואחרים לא שומעים, נמצא בתחום המפורסמות יותר מאשר בתחום השכליות. מצד שני, המעמד כולו של מעמד הר סיני הוא מעמד שכלי, לא מפורסם. יותר מזה, משה רבנו, אני כאן מסתמך על העובדה שאתם באים עם ידע קודם, אני מקווה, מה שמבדיל בנבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, קשור לעובדה שכל שאר הנביאים מתנבאים בעזרת מלאך, ומשה רבנו מתנבא רק בשכל, רק בשכל. הוא מתנבא רק בשכל, הוא כאילו במובן הזה, כמעט הייתי אומר, יש לו את הניחות של אדם הראשון, באיזה מובן, הוא לא מכיר את המפורסמות, הוא נמצא רק בשכל, ולמרות שהוא נמצא רק בשכל, על מה הוא מדבר כל הזמן? על מפורסמות. פתאום מתברר, ברירות שהיא מאוד מפתיעה, נצטרך להסביר אותה, הרבה לעמול כדי להסביר ההיגיון שלה, הרמב"ם גם יצטרך להסביר מאחורי ההיגיון, זה טיעון, צריך להיות לו הסבר, הוא לא רק יכול להאמר כאמירה, אבל שגם בדרגה השכלית הגבוהה, יש מה לומר על העולם. העולם מקבל משמעות ואמירה, גם כשנמצאים במדרגה השכלית העליונה. אם עד עכשיו הבנו, אחרי שקראנו את פרקים א' ב' במורה נבוכים, שמי שנמצא במדרגה השכלית העליונה, לא יודע להגיד כלום על לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, הם לא אומרים לו כלום. פתאום מדבר, נוצר פה מישהו, משה רבינו, אני רוצה להדגיש, נוצר אחד כזה, לא יהיו אחרים, אבל שהוא מציין משהו אמיתי על המציאות, שאומר, אפשר להגיד מתוך מדרגה שכלית מוחלטת, מתוך מדרגה של אמת ושקר, ולא מדרגה של טוב ורע, שזה אמיתי לא לרצוח. נשמע משפט, נכון? כמעט בלתי אפשרי, אנחנו נעמול עליו, באמת, זה ילווה אותנו כל השנה, השאלה הזאת. אני אגיד את זה לרגע. אם עד עכשיו הבנו מהשיעור הקודם, שהמדרגה הגבוהה יותר היא מדרגה שבה אנחנו משתחררים מכל העולם המעשי של העולם שבתוכו אנחנו נמצאים, פתאום אנחנו מגלים, בעקבות מעמד הר סיני, ובכן מעמד הר סיני הוא תיקון לחטא אדם הראשון, שבעצם יש כאן איזושהי אפשרות להתייחס גם לחלקים האלה כחלק מעולם האמת ושקר. עדיין לא ברור לנו איך, זה ידרוש עוד הרבה עבודה, הרבה מאוד הכרה מכל הפרקים. אבל פתאום משה רבנו הראשון שמצליח לגשר בין שתי המדרגות האלה. הוא בעצם נמצא כולו בתוך עולם האמת ושקר, ובתוך עולם האמת ושקר הוא פונה. מה שמיוחד בתורה בהקשר הזה, זה שהתורה היא דברי אלוהים, כמובן שדברי אלוהים היא בעצם שייכת כמובן למדרגות של אמת ושקר ולא למדרגות של העולם, ובכל זאת הוא פונה לעולם, או בכלל הרעיון של תורה. הרעיון, זה נדמה לי מה שהיה קשה לעם ישראל לתפוס בנבואת משה רבנו. נבואת משה רבנו התיימרה לעשות משהו שכל שאר הנביאים לא התיימרו לעשות מראש. כל שאר הנביאים דיברו על משהו בתוך העולם, וכששאלו אותם, תגיד לי, אתה רואה את הדברים האלה מתוך מדרגה שהיא מעל העולם או מתוך העולם? מה הם ענו? מתוך העולם, אני רואה את זה מתוך העולם, אנחנו מדבר על נבואה היא כזאת. ומשה רבנו היחיד שאמר, לא, אני רואה את זה, זה אמיתי. זה כרגע לא קשור ל... מפתיע, מאיפה יש לך את החוצפה לטעון טענה כזאת? אמר להם משה רבנו, חכו חכו, נגיע למעמד הר סיני, שם תראו את זה גם בעצמכם. מה תראו? לא תראו ותהיו באותה מדרגה, אבל תראו שאתם נמצאים במדרגה שכלית, ובתוך המדרגה השכלית שאתם נמצאים ולא שומעים כלום, אתם שומעים ברקע שהוא ממשיך לדבר איתי על עוד דברים. זה כאילו מה שתשמעו, אם אפשר להגיד את זה בשפה הציורית הזאת, כמובן, הכל כמשל למשהו שכלי שקורה במעמד הר סיני. ולכן מעמד הר סיני הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, בכלל מה שהתורה תיתן לנו במציאות, היא תיתן אפשרות כזאת של תורה, שבה העולם של האמת ושקר, פונה אל עולם הטוב והרע ואומר עליו דברים, וממילא גורם לאנשים שנמצאים רחוקים כרגע מעולם האמת ושקר, לעשות דברים בתוך המציאות שיקשרו אותם, יקרבו אותם, בכל הניסוחים האלה אנחנו נצטרך עוד להתמקצע ולהבין בדיוק מה הכוונה, לעולם הפנימי יותר של עולם האמת ושקר. יש פה משהו שקורה במציאות שיוצר הובלה, הובלה של אלפי שנים קדימה, שהיא מתחילה ממעמד הר סיני, ובנתינת התורה הזאת שלא תהיה כמוה עוד פעם, שהיא זאת שאמורה לעשות במציאות את השינוי הגדול. כן, שאלות? אין שאלות. נהדר. אז מה עוד יש לי פה להגיד? אני אעצור פה. רגע. אני מבקש, תקראו שוב פעם את הפרק. זה פרק למתגימל. נסו לקרוא אותו בעיניים שאמרתי. גם לראות יותר טוב שוב פעם את הקשיים, וגם לראות את התשובות, לראות האם התשובות פותרות לכם את הבעיה. מישהו כאן ראיתם את פרק למדלת? חלקיכם. אני אגיד מילה אחת בפרק למדלת כי הוא חשוב לאותו עניין. הרמב"ם ממשיך בפרק למדלת ואומר ככה. פסוק זה אמור בתורה ואומרו, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. עניין פסוק זהו אשר נתבהר במשנה תורה, שהשם אמר למשה מעמד הר סיני, נביא אקים להם. זאת אומרת, המלאך הוא נביא. והראיה לכך אומרו במלאך הזה, ישמר בפניו ושמע בקולו. אוקיי, אז ממשיך הרמב״ם ואומר. אני בעמודה השמאלית. וכל זה הוא הודעה להם. כי המעמד הגדול הזה אשר ראיתם, כלומר מעמד הר סיני אינו דבר תמידי לכם. ולא יהיה בעתיד כמותו, ולא יהיה תמיד לא אש ולא ענן כפי שהוא עתה על המשכן תמיד, אלא יכבוש לכם את הארץ, ויניח לכם בארץ, ויודיעו לכם את אשר תעשו, מלאך ישלחהו לנביאכם, ויודיע לכם מה שראוי לעשות ומה שראוי להתרחק ממנו. וגם, אוקיי. אומר לנו הרמב״ם בפרק מיד אחרי מעמד הר סיני, נקודה שהיא, אחרי מה שראינו, היא צפויה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מיד אחרי מעמד הר סיני, וגם הרמב״ם מכניס מיד אחרי מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, מטרתו בין היתר להגיד לעם ישראל, אל תמותו, אל תהיו, המטרה היא לא לחזור ולשחזר את מעמד הר סיני, זאת אומרת, את הנקודה הזאת שבה יצאה נשמתם, אלא המטרה באמת היא להגיע לארץ, להגיע למקום שבו הם חיים לגמרי לגמרי כמו בני אדם, והקדוש ברוך הוא מניח להם, ויש להם נביא, זאת נדבר על זה, שהנבואה היא פעולה טבעית לחלוטין, רגילה לחלוטין, עולמית לחלוטין לגמרי, ובתוך המדרגה הזאת היא העולמית, מה שאתם תצליחו לעשות יהיה להצליח להתקדם לכיוון הנכון. ואת המטרה בסופו של דבר של נתינה מעמד הר סיני, ביכולת של אנשים שלא נמצאים, לא לחזור למקום ההוא, אלא להיות במקום עולמי, רגיל, נורמלי במרכאות, שבו מתקרבים יותר ויותר לדבקות מלאה ומוחלטת בקדוש ברוך הוא בעולם האמת בשקל, בתוכו. זאת אומרת, המעמד הר סיני הוא פתח לזה שאנשים שנמצאים בעולם של חיים, שבהם יש לא תרצח ולא תגנוב וכבד את אביך ויש הורים ויש ילדים ויש קנאה ותחרות, יצליחו בסוף להגיע לעולמות האמת ושקר, הנישאים והעליונים והגבוהים. אנחנו נעצור פה.